טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נתחיל, אנחנו שוב עדיין בשבועות האלה מרחוק. יהיו לנו עוד, מעבר לשיעור הזה, עוד שני שיעורים לפני תשעה באב, בעזרת השם איתם אנחנו נסיים את המגילה, היום נלמד פרק ג', בשבוע הבא פרק ד', ובשבוע לפני תשעה באב את הפרק האחרון, פרק ה'. בשבוע שאחרי תשעה באב, אני לא בטוח שיש שיעור, כנראה שלא, אני באותו יום בטיסה בחזרה לארץ, אז נחדש את השיעור עם פנים אל פנים בעזרת השם אחר כך, במגילה הבאה, אני אלמד, מתחיל קהלת לקראת סוכות. טוב, אז היום אנחנו בפרק ג', למדנו את פרק א' ופרק ב', רק תזכורת קצרה. פרק א', הנושא שלו היה בדד, הבדידות של עם ישראל, הבגידה של האומות בעם ישראל, אבל מתוך זה דיברנו על זה שהבדד הוא בעצם מאפיין את עם ישראל ואת המעמד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בין הגויים, שאנחנו תמיד נהיה בודדים כי אנחנו עם השם. אז יש בזה קושי וכאב שהוא בא לידי ביטוי כואב מאוד בחורבן, אבל באופן כללי הוא מאפיין דווקא את הייחוד שלנו ואת הברית. בזה התחלנו. אחרי זה פרק ב' ראינו, היה פרק הרבה יותר סוער, נגיד ככה, הרבה יותר כועס, הרבה יותר מאשים אפילו, שתיאר את האשמה כבר לא כלפי האומות, אלא כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא, ודיברנו על הפער הגדול שנוצר, ועל דברים קשים מאוד שנעשו, גם מצד עם ישראל, כמו שהפרק מסיים, אם תאכל לנשים פריין עולי טיפוחים, אם יארג ממקדש השם כהן ונביא. כן, ודיברנו על מה שקרה אצל יואש, שיש פה היפוך של התפיסה של היחס כלפי המקדש, כלפי הקדוש ברוך הוא, שמביא בסופו של דבר לעבודה זרה, להתנחל בתוך עם ישראל ולרוקן את כל סמלי הברית והקדושה. ראינו שזה פרק של אימות במידה רבה. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק השלישי, שהוא פרק אחר לגמרי. היה לנו שני פרקים ראשונים של איכה, גם פרק רביעי היה פרק של איכה, וזה פרק שהוא אחר, הוא כל אות יש לנו שלושה פסוקים קצרים, במקום פסוק אחד קצת יותר ארוך לכל אחת מהאותיות, וגם הנושא שלו הוא אחר. עם כל הדמיון שראינו בין פרק א' ופרק ב', כמה שדיברנו על השוני ביניהם, אבל בכל זאת יש איזשהו דמיון, וגם לפרק ד', פרק ג' הוא שונה. נקרא את הפרק, נחוש אותו קצת, וננסה לדבר על מה הוא עושה פה. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה ושרי ואורי שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלאה, במחשקים הושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא יצא, הכביד נחושתי. גם כי אזעק ואשביע סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותי איבה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. דרכי סורר ויפשחני, סמני שומם. דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ. הביא בחיליותיי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הסביעני במרורים, הרווני לענה, ויגרס בחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשידי טובה, ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם. זכור עוני ומרודי לענה וראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי. זאת אשיב ליבי, על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. טוב לגבר, כי ישא עול בנעוריו. ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן באפר פיו, אולי יש תקווה. ייתן למכה ולכי, יסבע בחרבה. כי לא יזנח לעולם השם, כי אם הוגה וריחם קרוב חסדיו. כי לא עינה מליבו ויגע בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו, השם לא ראה. מי זה אמר בתהי, השם לא ציבה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו? נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד השם. נישא לבבנו על כפיים, אל אל בשמיים. אנחנו פשענו מרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו, הרגת ולא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. שכי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחד היה לנו, השט והשבר. פלגמיים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד צדוני כציפור, אויבי חינם. צמתו בבור חיי וידעו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך השם מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי. קרבת ביומק רעקה, אמרת אל תירא. רבת השם ריבי נפשי, גאלת חיי. ראית השם עבטתי, שפתה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם השם, כל מחשבותם עליי. שפתי קמי והגיונם, עליי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול השם כמעשי ידיהם, תיתן להם מגינת לב, ותעלך להם, תעלתך להם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי השם. אז כמו שאמרנו, פרק אחר. קודם כל, מה מאוד בולט שאחר בו? מה האחר בפרק הזה מהפרקים שראינו עד עכשיו? מבחינת הנושא שלו, מבחינת ה...
אני זה יחיד מדבר.
נכון.
כופישון.
כן. אז עד עכשיו דיברה ציון, כן? ראינו גם שתלוי מי מדבר, או שהנביא מדבר על ציון, או שציון מדברת. פה אנחנו מדברים על אדם מסוים, אדם פרטי, שהוא מדבר, אפשר להגיד על הצרות שלו, הוא מדבר על, על הדברים שקורים לו. תכף נראה, גם ננתח את הפרק עצמו, אבל מן הסתם, מי הדובר פה? מי זה אותו אדם שמדבר על הצרות שלו? כן, זה הנביא ירמיה, כן? הנביא ירמיה הוא זה שמדבר, יש לזה כמה וכמה רמזים והוכחות, בוא נגיד ככה. קודם כל, חז"ל אומרנו שמי שכתב את כל המגילה זה ירמיה, הנביא. יש הרבה שציינו רמז שאני הגבר בגימטריה זה ירמיה, זה עוד רמז שציינו פה, אבל מעבר לזה, אם מסתכלים על הדברים שהוא מספר, על הצרות שפוקדות אותו, הן מאוד מתאימות להרבה מאוד דברים שקרו לירמיה עצמו, כן? שהוא מדבר על אותי נהג והולך חושך ולא אור, במחשקים מושיבני, אז אנחנו מדברים על זה שהוא ישב במאסר, בחצר המטרה, השליחו אותו לבור, כן, למין צינוק כזה שהוא חשוך לגמרי מן הסתם. אפילו דרך קשתו והציבני כמטרה לחץ, ניסו ממש להטיל חיצים בירמיה, ברגע האחרון הצילו אותו. כל הדברים האלה, הרבה מהצרות כאן, הלעג שהוא מתאר שלעגו לו, זה דברים שירמיהו עבר בעצמו, נביא ירמיהו עבר בעצמו. אז יש פה התאמה מאוד גדולה לירמיה, ובמיוחד שאנחנו זוכרים את ההקשר, חז"ל אמרו לנו שההשתלשלות או ההיווצרות של מגילת איכה, הייתה בעצם במגילה ששרף יהויקים, נכון? איכה, ירמיה עצמו, הוא זה שכתב מפי השם מגילה, שמתארת את החורבן, משהו כמו 17-18 שנה לפני החורבן עצמו, והוא הביא את זה ליהויקים, זאת אומרת, עבר דרך ברוך בן נריה והשרים שהיו שם, ליהויקים להקריא לו את המגילה הזאת. המגילה הזאת כללה את שלושת פרקי האיכה, פרק א', ב' וד', שלוש איכות, ושקראו את זה לפני יהויקים, שלושה וארבעה פסוקים, הוא קרא את זה והשליך את זה לאש, כן, השליך את זה לאח. ואז אחרי זה הקדוש ברוך הוא אמר לירמיה, תכתוב את זה שוב, והוא כתב, ועוד כהנה, הוא כתב. ואמרנו, עוד כהנה, רש"י הסביר, חז"ל הסבירו, שהוא הוסיף עוד שלוש א' ב'ות, היו שלוש א' ב' של איכה, של פרקים א' ב' וד', והוא הוסיף עליהם שלוש א' ב' של אני הגבר, של הפרק הזה, שיש בו שלוש פעמים חזרה על כל אות. והפרק הזה גם זה מתאים שהוא נכנס, אם דיברנו על כל הצרות שהיו לירמיה, על הרדיפות שהוא עבר על ידי המלאכים, זה בדיוק מתאים שאחרי שיהויקים שורף את המגילה, וירמיהו נתון לאיום על ידי יהויקים, ראינו שם שיהויקים רוצה לרדוף את ירמיה, ויסתירם השם, השם מסתיר את ירמיה ואת ברוך בן נריה, ושם אנחנו רואים, ואז אפשר להבין שמה שנוסף על המגילה, זה בעצם התיאור של ירמיה על הרדיפות שהוא עובר. כן, הוא מוסיף מעבר לאיכה, לעזרות שהוא נתן, הוא מוסיף גם את את הרדיפות שהוא עבר בעקבות שריפת המגילה והרדיפה של יהויקים. אבל עדיין צריך להבין מה, למה זה נכנס, למה זה קשור למגילת איכה, למה צריך להכניס את זה כחלק מהמגילה. לכאורה המגילה מדברת על החורבן של ציון, על החורבן של המקדש, על גלות של עם ישראל, החורבן של ירושלים. למה הצרות של ירמיה חשובות להכניס אותם פה? וחוץ מזה, גם אם נענה על זה, אנחנו ננסה לענות על זה, צריך להבין למה זה נכנס פה באמצע. לכאורה היה צריך לסיים את שלוש פרקי האחד, המגילה המקורית, ובסופה להוסיף את התוספת שמדברת על עניין אחר, על ירמיה. כן? לא מדברת על אותם דברים שמדברים שלושת פרקי האחד. אבל המגילה הזאת, התוספת הזאת של הצרות של ירמיה, אני הגבר, נכנס כאן אחרי שני הפרקים הראשונים של איכה, ולפני האיכה השלישי. זאת אומרת, זה נכנס באמצע, במקום בסוף, מה שעוד יותר מחדד את השאלה מה זה עושה פה. כי בעצם זה אומר לנו שזה לא איזושהי תוספת, הייתי יכול להגיד, טוב, יש שני חלקים למגילת איכה. יש חלק ראשון שמדבר על ציון, ויש חלק שני שמדבר על ירמיה, וצריך להסביר למה צריך לדבר על ירמיה, אבל בסדר, זה שני עניינים שונים.
אפשר להעיר משהו לגבי למה זה פה? הוא אומר, כן. הוא מתגבר, למרות שמתעללים בו, למרות שמנסים לחסל אותו. הוא כל כך דבק בנבואה שלו, שהוא מביא אותה, ושזה הולך להתקיים, שהוא מוכן לשלם מחיר, וזה מוכיח כמה זה אמת, אז הוא מוכן בשביל האמת שלו להילחם עד הסוף. אז גבר זה גבורה. כן. הוא עושה מעשה גבורה, בהחלט.
נכון,
אז הוא
נכון.
מתקן, מה המחיר שהוא משלם?
יפה. זה מסביר למה זה נמצא כאן, זאת אומרת, זה נותן תוקף, כביכול לכל שאר המגילה, יפה, אבל צריך גם באמת להבין למה זה באמצע, כן? למה זה נכנס באמצע הרצף של שלוש האיכות, זה נמצא כאן ביניהן, שזה לכאורה הופך את זה ממש לחלק מהסיפור של האיכה עצמה, וצריך להבין את המיקום של זה, אחרי שני הפרקים שראינו, וכמובן, בהקשר לפרק ד' שאנחנו נדבר עליו בשבוע הבא. אז בואו, כדי לענות על השאלות האלה יותר נכון, בואו נבין את הפרק הזה עצמו, בפני עצמו, ואז מתוך זה ננסה להבין מה החשיבות של מה שהוא אומר בהקשר הזה שהוא נמצא בו. אז אפשר לחלק את הפרק, ראיתי את החלוקה הזאת בדעת מקרא, בעצם זה מתבקש מתוך הקריאה של הפרק לשלושה חלקים, אפשר להגיד. ואפשר לשים את הגבולות שלהם טיפה בפסוק, אות לפני, אות אחרי, זאת אומרת, כשאני מדבר על אות, אני מדבר על היחידות של שלושה פסוקים של כל אחת מהאותיות. החלק הראשון, אפשר להגיד עד האות וב, זאת אומרת, עד פסוק י' ח', הפסוקים של האות ז', פסוקים י' ת' כ' וכ' א', אפשר לשייך לכאן או לכאן, לחלק הזה או לחלק הבא, אבל בעיקרון, לפחות, עד פסוק י"ח, עד האות ו', יש כאן תיאור של ירמיהו של הצרות שלו. ירמיהו מתאר את הצרות שלו, את האיסורים הקשים שהוא עובר, את החושך, את השיבר עצמותיי, גדר בעדי, גם כי זק ושווה הסתם תפילתי, ייאוש מוחלט, איסורים מאוד קשים, ו... זה מה שמתואר בחלק הזה. החלק הבא שמתחיל, שוב, בפסוק י' באות זין, או אפילו באופן יותר ברור, באות ח' בפסוק כ"ב, פה הוא מדבר כבר על איזושהי תקווה, ואיזושהי חזרה לקדוש ברוך הוא. כן, זכור תזכור תשוח עליי נפשי, זאת תשיב אליבי על כן אוכיל, יש תקווה. חסדי השם כי לא תאמנו, חדשים בבחיר רבה אמונתך, ואז הוא נכנס למין דיון על דרכי התשובה, דרכי השגחה נקרא לזה, דיון שאפשר להגיד שחלקו אפילו תיאולוגי, כן, מדבר על טוב השם לכל, הקדוש ברוך הוא טוב לכולם, ומה המסקנה של האדם מזה, כמובן מודגש יותר כבר בפסוק מם, בפרק, באות מם, כן, פסוק למדחת, נניח, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, נחפשה דרכנו ונחקור ונשוב באל השם, ניסה לבנו כפיים ונפל בשמיים. זאת אומרת שבעצם האדם הוא זה שצריך לתקן את דרכיו, אבל יש כאן הרבה פסוקים בתוך החלק הזה, שמדברים על, על החסד של הקדוש ברוך הוא, על הטוב שלו, על התקווה שיש לאדם מהקדוש ברוך הוא, בניגוד מוחלט לחלק הראשון של הפרק, שמדבר על, על, על איסורים, ועל, אפילו מדבר על הקדוש ברוך הוא כשוב, כדוב עורב הוא לי במסתרים, כאויב מסוים, דרך קשתו והסימני כמטרה לחץ, ממש הקדוש ברוך הוא כביכול מאיים עליי ומסכן אותי. החלק האחרון שמתחיל, שוב, או באות עין, עיני נגרמיים, אולי קצת באות פי לפני כן, אפילו אולי קצת באות סמך, בפסוק מ"ג, שוב חוזר לכל מיני איסורים. אחרי אותה תשובה, אחרי התקווה והכל, שוב אנחנו חוזרים לאיסורים. אפילו בפסוק, באות סמך, בפסוק מ"ג, סקוטה ואף ותרדפנו, הרגת ולא חמלת. סקוטה וענן לך מעבור תפילה, זה ממש מה שראינו לפני כן, גם כי יזעק והשבע סתם תפילתי. זאת אומרת, כביכול השמיים סגורים בפני התפילה שלי, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילות. בניגוד למה שראינו באמצע הפרק, שיותר מדבר על כן תקווה מהקדוש ברוך הוא, על זה שכן אפשר לפנות אליו, ניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים, מדבר כן על תקווה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. אבל כאן גם שוב, יש תיאור של איסורים, שאומנם מטובלים פה ושם גם בקריאה אל הקדוש ברוך הוא, וכן הבנה ומחשבה שהוא שומע. אז אנחנו צריך להבין מה התפקיד של החלק האחרון, אנחנו צריך להבין כל המהלך הזה. מה הוא רוצה להגיד בחלק הראשון על היסורים שלו, מה בעצם המפנה אפשר להגיד שמתרחש באמצע הפרק, מה גורם לו, מה מביא אליו, ואיך זה מסביר את המשך הפרק ששוב חוזר ליסורים, אבל אולי מתוך מבט קצת אחר. אז יש לנו כאן במדרש איכה רבה, הדרשה הזאת שאתם רואים כאן במקור הראשון, מופיעה כמה וכמה פעמים במדרש רבה על הפרק הזה, על פרק ג', על כמה וכמה פסוקים, לא אחד ולא שניים, זה מאוד בולט כמובן בהקשר של פסוק כ"ב. פסוק כ"ב אומר, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, המפרשים קצת מתלבטים איך להסביר את המילה כי לא תמנו. בעיקרון עם ההקבלה לפחות לחלק השני של הפסוק, זה צריך להיות חסדי השם כי לא תמו, החסדים של הקדוש ברוך הוא לא תמו, כי לא חלו רחמיו, כמו כי לא חלו רחמיו, שמדבר על הרחמים שלו, כן? הטוב כי לא חלו רחמיך, המרחמים כי לא תמו חסדיך, אנחנו אומרים לשון דומה בתפילה. אז יש כאלה שאומרים, מבחינת דקדוקית, לא תם, לא תמנו, זה בעצם לא תמו, אבל כיוון שבמם צריך להיות דגש, אז במקום דגש במם יש תנון אחרי זה, אבל המובן הוא לא תמו. יש כאלה שאומרים גם כי לא תמנו, אנחנו לא תמנו, זאת אומרת אפילו בתוך אותה פורנות, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. ועל זה כתוב באיכה רבה, אתם רואים במקור אחד, חסדי השם כי לא תמנו, כעיד אמר יש לקיש, אף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס על עבדיו הצדיקים בעולם הזה, חוזר ומרחם עליהם. זאת אומרת, יש פה פורנות, יש פה כעס, והדרשה הזאת של יש לקיש חוזרת, כמה וכמה פעמים בדרשות על הפסוקים בפרק הזה, שיש כאן מה שנקרא רחמים שבדין. ואני רוצה עכשיו בהקשר הזה לחזור לחלק הראשון. החלק הראשון, כמו שאמרנו, מדבר על האיסורים. הוא מדבר על האיסורים בצורה קשה מאוד. כמו שראינו, ממש מדבר על הקדוש ברוך הוא שוב, אולי בהמשך למה שראינו בפרק הקודם, שוב במזכור, זה לא המשך, זה יחידה שהתווספה אחרי זה, אבל הנימה שאנחנו שומעים כאן בהקשר הזה, היא נימה מאוד דומה לפרק הקודם. כמו שבפרק הקודם, בפרק ב', ראינו האשמה של הקדוש ברוך הוא, כמי שבא ובאפו פגע והרס והחריב את עם ישראל, את ציון, אז כאן אנחנו רואים את הנביא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא כביכול פוגע בו. אותי נהג ויולה חושב ולאור, אך בי אשוב יהפוך ידו כל היום. כאילו הקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לו להתעסק זה רק באיך להתעלל בי. בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותיי, בנה עליי בהיקף ראש ותלה, במחשקים הוא שיבני, הכל הוא עשה לי. בסוגריים, אבן עזרא כותב, שיכול להיות שהוא מדבר על האויבים שלו, לא על הקדוש ברוך הוא, אבל רוב המפרשים, וגם במדרשים, מבינים את זה שהוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, וככה זה משתמע מהפשט פה. בוודאי, לפי פסוק ח', גם כי יזעק ואשווה סתם תפילתי, על מי זה מדבר? על הקדוש ברוך הוא. אז הקשר שכל מי שמדבר כאן זה הקדוש ברוך הוא, דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים, כמו שראינו בפרק הקודם, היה, ראינו, היה השם כאויב בילה ישראל, כן, ניצב ימינו כצר, הקדוש ברוך הוא מתואר כאן כאויב שלנו, כאן כמו דוב עורב, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, שזה ממש כביכול הוא מאיים עליי להרוג אותי, הסביעני במורים, הרווני לענה וכו' וכו', ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מהשם. המסקנה של החלק הראשון דומה שוב למה שראינו בסוף הפרק הקודם, יש כאן ייאוש מהקדוש ברוך הוא כביכול, יש כאן תחושה של פער מאוד גדול, תחושה של קושי מאוד גדול, תחושה שהקדוש ברוך הוא כביכול רק מתעלל ומרע בי, ומרע לי, ויותר ממה שמובע בפרק הקודם, פרק הקודם אולי הנימה הייתה יותר של כעס, כאן הנימה היא של ייאוש. ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מהשם, כך מסתיים החלק הזה. זאת אומרת, אין לי שום תקווה כבר מהקדוש ברוך הוא, אחרי כל ההתעללות הזאת שהוא התעלל בי. אבל אז, פתאום מגיע מהפך, כן, זכור עוני ומרודי לענב הראש, יש כאלה שאומרים, המדרש פה אומר, עוני זה הקשיים שלי, ומרודי זה המרידות שלי. זאת אומרת, גם את העונש תזכור, וגם את המרד שלי, אז אנחנו יוצאים, המדרש אומר ככה שווה בשווה, כן, נכון, אני חטאתי, אבל חטפתי על זה, אז אנחנו יוצאים שווה בשווה. תחור תזכור ותשוח עליי נפשי, יש פה איזה קבלה של הדין, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, זה הפוך לגמרי, פסוק א', הוא הפוך מפסוק י' ח', פסוק י' ח', ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מהשם, אין לי תוכלת, אין לי למה לאוכיל, אין לי תקווה, יש ייאוש, כאן זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, יש לי תקווה, יש לי למי לפנות. ואז, חסדי השם כאילו אותם, כאילו חלו רחמיו וכולי, ואותו דבר, פסוק כ"ד, חלקי השמרה נפשי, על כן אוכילו, שוב אוכילו. בפסוקים כ"ה, כ"ו וכ"ז, שלושתם מתחילים במילה טוב, שמראים כאן את טובו של הקדוש ברוך הוא. מה גרם לנביא פתאום להתהפך, כן? מהייאוש המוחלט הזה, וההסתכלות על הקדוש ברוך הוא כאויב, כדוב עורב ולי במסתרים, לתקווה, ולפנייה אל הקדוש ברוך הוא. אז כמו שראינו, זה מה שהמדרש אולי רוצה להגיד כאן, המדרש שראינו. אף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס על עבדיו הצדיקים בעולם הזה, חוזר ומרחם עליהם, שזה הרחמים שבדין. שגם בתוך הדין, הנביא רואה, חסדי השם כי לא תמנו. בתוך זה, בתוך הדין, בתוך הכאב, בתוך העונש, בתוך האיסורים, עדיין אני יכול לראות שהקדוש ברוך הוא היה איתי, ועדיין שמר עליי. ולכן זה נותן לי תקווה, כן? זה מה שאנחנו אומרים, מהבצע בדמי ברדתי השחת, היותך אפר יגיד עמיתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שומר עליי, גם בתוך האיסורים, כי כנראה האיסורים לא באים כדי חלילה להשמיד אותי ולחלות אותי, כי לא אכפוץ במות המת, אלא באים לתקן אותי, באים לעזור לי לתקן. הם קריאה של הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה במגילת רות, מה שאומרת נעמי, אני מלאה הלכתי וריקם השיבני השם. זאת אומרת שהיא רואה באסונות שקרו לה קריאה של הקדוש ברוך הוא לחזור אליו. אז כאן הנביא בעצם אחרי הייאוש, אחרי התחושה הקשה שבאה בעקבות האיסורים, יש פה איזושהי התבוננות שאומרת מה מטרת האיסורים האלה. ויש כאן שני תנאים.
אפשר, בתהילים אנחנו רואים אצל דוד המלך, הוא כל הזמן שואל שאלות, למה לרשעים טוב,
נכון.
כל הזמן הוא שואל, וזה כמעט זה כשאתה רואה בדברים שלהם, יש את הייאוש ויש את התקווה, והתקווה נכון. מתוך אמונה מלאה, מתוך אמונה מלאה שזה ניסוי, ניסיון, זה לא שהקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר, לא רוצה להשמיט, והניסיונות האלה רק מחזקים את האמונה.
בהחלט, בהחלט, כן, אצל דוד זה מאוד בולט, דוד הוא דוגמה לקבלת הדין ולבעל תשובה שרואה בכל האירועים האלה דרך לתיקון. בהחלט. עכשיו, יש כאן שני דברים, שתי נקודות מאוד חשובות שבאות לידי ביטוי בחלק האמצעי של הפרק שדיברנו עליו, החלק שמתאר את התקווה, את הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, את התפילה, את התשובה, נגיד ככה. הרמב"ם במורה נבוכים מסביר, ואני מביא היום הרבה רמב"ם, כן, אתם תראו שהוא גם ציטוטים. כן, אוי יפה, רעיון יפה, זאת אומרת, את מדברת, אודרי כותבת כאן, שבפסוק כ"א, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, על זה את מדברת, נכון? זאת. שכמו בים סוף, זה כלי ואנבהו, דווקא בייסורים אולי, הוא מצביע ואני רואה את יד השם שמה, בתוך האיסורים אני רואה את יד השם, יפה. הרמב"ם מורה כותב ככה, שהוא מדבר על החלוקה של המצוות, את טעמי המצוות, החלק, הפרקים בסוף חלק שלישי במורה נבוכים, הרמב"ם מדבר שם על טעמי המצוות, והוא מחלק את כל המצוות ל-14 קבוצות, לפי הטעמים שלהם, והקבוצה הראשונה של המצוות, הן מצוות שהוא אומר שהן מצוות יסודיות ועיקריות בדת, זה האמונות העיקריות שלנו. ואחת האמונות העיקריות שהרמב"ם מונה שם, זה התשובה. האמונה בתשובה. למה האמונה בתשובה היא עיקרית? לכאורה התשובה זה תיקון למשהו שהתקלקל, זה לא היסוד, זה לא הבסיס. אני תמיד אומר, זה כמו שאתה קונה מוצר חשמלי חדש הביתה, זה מגיע בדרך כלל עם כזה מדריך למשתמש. נכון? ואז יש בעמודים האחרונים, יש טיפול בתקלות, תיקון תקלות, כן? טראבל שוטינג, נכון? אז אומרים לך, אתה מדליק את המכשיר והוא לא עובד, תבדוק אם הוא בשקע, תבדוק, לא יודע מה, תבדוק את זה, תלחץ על הכפתור הזה, תעשה איפוס, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. לכאורה התשובה הייתה צריכה להיות בנספחים בסוף, בטראבל שוטינג, שם הייתה צריכה להיות התשובה, כי התשובה זה תיקון של משהו שהתקלקל, אבל הרמב״ם שם את זה בספר המדע, הספר הראשון ב-14 ספרים של מורה של היד החזקה, וכאן גם בקבוצת המצוות שהיא הבסיס לכל עבודת השם, לכל הדת, לכל התורה, והוא מסביר למה. הוא כותב ככה, ברור שגם התשובה בקבוצה זאת, כלומר, שהיא מן הדעות שבלעדי האמונה בהן, לא תסתדר מציאותם של אנשים בני תורה. זאת אומרת, בלי האמונה, בכך שיש אפשרות לתשובה. זאת אומרת, הרעיון של תשובה הוא רעיון מהפכני במידה מסוימת, כן? הרי אתה חטאת, עשית משהו, מה פתאום שניתן לך לתקן ולשנות את זה? מה שעשית אי אפשר למחוק. אבל בלי האמונה בכך שיש אפשרות של תשובה, ויש אפשרות של חזרה ותיקון, הוא אומר, לא תסתדר מציאותם של אנשים בני תורה. לא ייתכן שאדם יהיה בן תורה, בלי האמונה, בתשובה, באפשרות של התשובה. למה? מפני שבהכרח אדם טועה ונכשל, או שמתוך בורותו הוא מעדיף דעה או מידה שבאמת אינם עדיפים, או שתאווה או כעס גוברים עליו, כן, כל אדם נכשל, אם זה בגלל השקפה לא נכונה, טעות שיש לו והוא נכשל, או בגלל איזה תאווה או כעס, מידות שלו שגוברות עליו והוא נכשל בגלל זה, או טועה במשהו, זה לא משנה, כל אדם, אין כזה דבר אדם שלא חוטא, אדם שלא נכשל, ואילו האמין האדם ששבר זה לא ניתן לאיחוי לעולם, היה מתמיד בתאייתו, ואולי היה מוסיף על מריו, מכיוון שלא נותרה לו עצה. כן? אדם שחטא, אם אין לו אפשרות של תשובה, אז אין לו תקנה. אז בעצם נגמר הסיפור, הוא לא יכול להמשיך להיות עובד השם. זהו, הסיפור הזה נגמר, העניין הזה נגמר, לא, האדם הזה לא יכול בעצם לתקן, והוא מוגדר ככישלון. ואז ממילא, כיוון שאין לו תקווה, אז אין סיבה שהוא ימשיך להתאמץ. הפוך, הוא רק יוסיף חטאים, כי בעצם הוא התייאש הכישלון שלו גרם לו לייאוש מוחלט. אבל אם האמונה בתשובה, אבל אם הוא מאמין בתשובה, הוא ימצא את תיקונו ויחזור למצב טוב יותר ושלם יותר ממה שהיה בו לפני שעבר עבירה. זאת אומרת, האמונה בתשובה מאפשרת לנו להמשיך את עבודת השם שלנו ולצמוח דווקא מתוך הנפילות, דווקא מתוך הכישלונות שלנו, דווקא מתוך הטעויות שלנו, דווקא מתוך זה להבין שאני יכול להתקדם, אני יכול לתקן, אני רצוי לפני השם גם אם חטאתי, אני יכול לתקן ולחזור לעמוד לפניו. אחד היסודות בוידוי, הרמב"ם תמיד כותב שהוידוי הוא לפני השם. למה הוידוי לפני השם? כי אדם צריך להבין שגם שהוא חטא והוא מתוודה, הוא לא עכשיו רחוק מהקדוש ברוך הוא, יכול לעמוד לפני השם, הוא רצוי לפניו. לכן, אומר הרמב"ם, רבים המעשים המשרישים דעה זאת הנכונה והמועילה מאוד. כלומר, וידויים והקורבנות על השגגות, וכן זדון על כמה חטאים, על זדון כמה חטאים, והתעניות והציווי הכללי לשוב מכל חטא ולסור ממנו. זאת איפה תכליתה של דעה זאת. זאת אומרת, יש לנו הרבה מצוות בתורה שמחנכות אותנו ומחדירות לנו את המסר הזה, שיש אפשרות לתשובה. כי בגלל החשיבות של האמונה הזאת, בגלל החשיבות של הדעה הזאת, שאדם יכול לתקן ולחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא נתן הרבה מצוות שהמטרה שלהם היא לחזק את האמונה הזאת. כמו שאומר כאן, הוידויים, זה שיש לו מצווה להתוודות על הקורבן, או להתוודות לאו דווקא על הקורבן, כן, על כל חטא שאדם חוטא, הוידוי בעצם אומר לך שאתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולתקן את החטא ולהכיר בו ולחזור בתשובה. קורבנות, כן, קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבנות על עבירות שאדם עושה, אומרות לו שהוא יכול, יש לו דרך של תיקון, כן, והתעניות, שאדם מתענה על חטאים מסוימים, זה בעצם מחזק אצלו את האמונה בתשובה. ועכשיו בוא נראה כאן גם איך הרמב"ם מסביר את המצווה של תענית. בהלכות תעניות, תחילת הלכות תעניות, הרמב"ם מביא את המצווה שמופיעה בפרשת בעלותך, המצווה של התקיעה בחצוצרות. התקיעה בחצוצרות בשעת הצרות, היא בעצם מדברת על משהו יותר עמוק, על בעצם תהליך של זעקה לקדוש ברוך. אז כותב הרמב"ם ככה, מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר, על הצר הצרור אתכם והריותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהם, זעקו עליהם והריעו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. ככתוב, אבונותיכם היטו אלה, לכם. כן? וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם, התיקון. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם מרע לנו, וצרה זו נקראת. כן, לא, היה בצורת, היה דבר, היה משהו כזה, לא, זה אירועים, דרכו של עולם שקוראים דברים כאלה, זה לא קשור למעשים שלנו, אין לנו מה לתקן. הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשה מראים, ותוסיף הצרה וצרות אחרות, הוא שכתוב בתורה, והלכתם ממי בקרי, כלומר, בדרך מקרה, תגידו שהכל היה מקרה, ואין פה יד של הקדוש ברוך הוא, והלכתם ממכם בחמת קרי. כלומר, שאביא לכם צרה כדי שתשובו. אם תאמרו שהיא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. אז מה בעצם הרמב"ם אומר כאן? שכשבאות צרות על האדם, או על העם, על עם ישראל, זה צריך לעורר אותנו לדרכי התשובה. מורי ורבי הרב רבינוביץ' זצ"ל הסביר, אנחנו לא יודעים להגיד למה באה הצרה, כן? אנחנו נסתרות דרכי השם, אני לא יכול לשייך ולהגיד, תשמעו, האסון הזה קרה בגלל עבירה כזאת וכזאת, לא יודע. אבל אני יודע שכשמגיעה הצרה זה מזעזע את השגרה שלי, זה מזעזע את העולם שלי, זה גורם לי לזעזוע. ואת הזעזוע הזה אני צריך לנצל, כדי לעשות חשבון נפש, כדי להתעורר, כדי לתקן. אני צריך להבין שהחיים מזמנים לנו משברים, כדי לעזור לנו לצמוח מהם, כדי לעזור לנו לתקן מהם, כדי לעזור לנו להיבנות מהם. ועכשיו, בדברים האלה של הרמב״ם יש שני דברים חשובים. אחד קשור למקור הקודם שראינו, ואחד קשור למקור הבא. מה שקשור למקור הקודם זה קודם כל להבין, כמו שהרמב״ם אמר כאן, שהתעניות הן חלק מהמצוות שבאות לחזק את האמונה בתשובה. אז קודם כל להבין שגם שקרה אסון לא עלינו, גם שקרה משבר, גם שחטאנו, אנחנו יכולים לתקן, אנחנו יכולים לחזור לקדוש ברוך הוא. זו קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו לתקן. ואם אנחנו נתעלם מהקריאה הזאת, אז הוא יצטרך לקרוא יותר חזק, חלילה. כן? אבל אנחנו רואים בזה קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו לתקן. והקריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו לתקן, היא חלק מאמונת התשובה, מהאמונה שאפשר לתקן. דבר שני, הרמב״ם אמר, התיקון הזה מוטל עלינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת על עצמנו עכשיו, באמת תיקון כמו שצריך. זאת אומרת, זהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. מה יגרום? התשובה. זה שאני אתקן את המעשים. אז אני רוצה רגע לחזור לפסוקים אצלנו, לפסוקים של החלק המרכזי, ומה הם אמרו לנו. הם התחילו בזה, בפסוק י' ד', אחרי שראינו את אובדן התקווה בעקבות האיסורים, בעקבות האסונות, בעקבות הקשיים, ראינו עד בפסוק י' ח', ואומר עבד מצחי ותאכלתי מהשם. ראינו איך הצרה בעצם מייאשת את הנביא, מייאשת אותו וממש מביאה אותו למצב כזה של אובדן תקווה, אובדן תוחלת. כאן הוא מתעורר בעצם לעשות את מה שהרמב״ם אומר כאן, שאנחנו צריכים להתעורר כשקורות לנו צרות. לזה הוא מתעורר בפסוק י' ט', וכמו שראינו, וכמו שהזכרתי, הצרה מזעזעת את החיים שלנו, מזעזעת התודעה שלנו, ובעצם גוררת איתה אולי, ויכולה להביא איתה, תהליך של בירור פנימי, תהליך של התעוררות, תהליך של התפקחות. זכור עוני ומרודי לענב הרוס, זכור תזכור ותשוח עליי נפשי. זכירה זה תמיד התבוננות, העמקה. זאת השיב אל ליבי על כן אוכיל. ואז אני מסתכל על התמונה הכללית, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. כן, אם הזכרנו דוד המלך, בתהילים, כי רגע והפו חיים ברצונו. גם שיש את הרגע של האף, צריך לזכור שיש חיים ברצונו. יש חיים שלמים, כאילו זה רגע אחד, אבל חיים שלמים ברצונו. חדשים לבקרים רבה אמונתך. ודיברנו על זה, על כן אוכילו טוב השם, הטוב של הקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. וגם פסוק, באות כף, פסוק למד א', כי לא יזנח לעולם השם, כי מוגע וריחם על קרוב חסדיו. הוגע, זה לשון שהוא מביא עלינו יגון, ראינו את זה גם בפרקים הקודמים, לשונות האלה, אבל זה בדיוק מה שריש לקיש אמר, אף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס על הצדיקים בעולם הזה, חוזר ומרחם עליהם, כי אם הוגע וריחם קרוב החסדיו. כי לא עינה מליבו ויגע בני איש, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהקדוש ברוך הוא יש לו איזשהו עניין, סתם ככה לבוא ול...